ערב טוב לכולם. ביום ההילולה של מורנו ברבנו, רבנו יעקב, ברבנו אשר בעל הטורים הקדוש, שמורנו בעל שם טוב הקדוש אומר ללמוד טור עם בית יוסף כל יום. כל יהודי צריך ללמוד טור בית יוסף כל יום. ועל מנת לעסוק בדברים שברומו של עולם, בחינת ראשו מגיע השמיימה, צריך לעסוק בדברים שהם בחינת מוצב ארצה. סולם מוצב ארצה זה טור בית יוסף. ראשו מגיע השמיימה זה דבקות אלוקית. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה תפילה ומצוות. ואז והשם ניצב עליו. אז בהילולה של מורנו ורבנו, בעל הטורים הקדוש, אז אנחנו מחויבים לומר כן. אנחנו בפרשת בלק, בפרשיות הקודמות, היה לנו תיקון עמוק של נושא המחלוקת בפרשת קורח, פרשת שלח, בעניין של שמירת הלשון ולימוד זכות על ישראל, במיוחד על ארץ ישראל, ודבקות בגוף הדשכינתה, ארץ הקודש. ועכשיו הגיע הזמן אצל בלק ובלעם שיש בירור אחרי בירור. בדרך כלל בעולם יש בירור בין רוחניות לגשמיות, עד שאנשים מגיעים למסקנה שיש רוחניות, שיש משהו מעבר לגוף ומשהו מעבר לחומר, אז עוברים מה שהם עוברים. אבל לאחר שמגיעים למסקנה שיש רוחניות, שכאשר רואים מכונית, העיקר זה לא הפח, אלא המנוע, והפח לבד לא נוסע, וגם אצל האדם, החיצוניות, הבקבוק לבד לא מזיז את עצמו, הגוף לא מזיז את עצמו, והעולם יש לו גם נשמה, אז כאן, מכאן יש עוד בירור. והבירור הנוסף הוא בין רוחניות דקדושה, ולבין רוחניות של הפך הקדושה. כיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ בבחירה חופשית, על כן נתן את האפשרות שתהיה גילוי, יהיה גילוי רוחני גם בצד הקדושה, וחלילה גם את האפשרות גם בהפך הקדושה. וכפי שנתן נבואה למשה רבינו, נתן אפשרות של מעין נבואה, כמובן לא על ישירות מהשם יתברך אלא דרך מלאך, גם לטיפוס כזה כמו בלעם. על מנת שיהיה בחירה חופשית, ואדם יראה ויחליט, יבחר. כמובן שאצל משה רבנו זה בא עם מידות מתוקנות, והכנעה וענווה, והאיש משה ענב מכל האדם, אשר על פני האדמה. ואצל בלעם זה בא עם הרבה כוח, עוצמה, עוצמות, גאווה. והוא נותן נאומים, נאום הגבר שתום העין. כל דור יש שתום עין כזה. השם ירחם עלינו. הוא אומר, נאום הגבר, הוא גבר. וכולו מהסתרה אחרה, כולו מהתאומה. ולכן, כאשר אנחנו רואים שיש מין גילוי של עוצמה רוחנית, בלי הכנעה, בלי עדינות נפש, בכוחנות, בעוצמתיות, כמו שהיום אוהבים, סימן שזה מהסתרה אחרה, מהפך הקדושה. שהעבודה הרוחנית היא קודם כל לפי הלכה, לפי תורת אלוקים חיים, כהלכה. והתורה באה בהכנעה עם חולשות, עם ניסיונות, עם חוסר הצלחה לפעמים. אז רואים שזה מהקדושה. שאנחנו רואים אחד שמצליח לו הכל. עוצמה וזה, אין לו שום בעיות. אפילו שפעת אין לו. שפעת לשון שפע. הכל הולך טוב מאוד, ככה, בלי, הוא לא מתעייף אף פעם. אין יצר הרע, איפה היצר הרע? אז הוא היצר הרע, זה בלעם. אבל אנחנו רואים שאצל הצדיקים לא כן הוא. אצל הצדיקים יש ניסיונות. ולא הכל מותר להם. יש להם חולשות. יש להם ניסיונות. השם יתברך מזכך אותם בכל מיני אופנים. ולכן אנחנו רואים שאז זה מן הקדושה. אבל שזה בא בעוצמה, בלי ניסיונות ובלי חולשות, זה מהפך הקדושה. וככה היה אצל בלעם. בלעם עוצמות עצומות. נאום הגבר, שתום עיים, נופל וגלוי עיניים. אפילו שהוא נופל הוא רואה. אבל הוא רק נופל. והוא מתהדר בעצמו, הוא מדבר על עצמו. פותח פתח, אתם פעם ראיתם שמשה רבינו דיבר על עצמו? ויומר משה אל בני ישראל לאמור, נאום משה, אני מדבר, ואני ככה, אני גדול, ואני חזק, ואני ארוך, ואני מהיר, ואני סימטרי. לא אומר את זה. אבל הוא, נאום בלעם בנו בעור, נאום הגבר שתום העין. אז אנחנו רואים כאן בירור על בירור. הבירור הראשון הוא בין רוחניות וגשמיות. שהגשמיות זה חיצוניות מוחלטת, זה בקבוק, זה מסגרת. אין לקדש מסגרת. והתוכן, המנוע, הקדושה זה הנשמה. והנשמה צריכה לקדש את הגוף גם כן. את העולם, את הגוף, את הכל. אבל כאן בא בירור הנוסף בין רוחניות של קדושה לבין רוחניות של הפך הקדושה. ולכן התורה אוסרת כל הגילויים האלה של מעלה באוב וכישוף, עבודה זרה וכן הלאה. מדוע? כי יש בחילה חופשית וזה פועל. זה עובד. אם אדם נותן לו את הכוח, חלילה, אז עם הכוח הזה הוא פועל. כי אדם נותן לו את הכוח, לא מעצמו. אז אם כן, הבירור הראשון הוא בין רוחניות לגשמיות, הבירור השני בין רוחניות של הפך הקדושה לבין רוחניות לקדושה. והקדושה באה עם הקבלות, עם חולשות ועם ניסיונות. כמו שרואים אצל דוד המלך, שהוא לא מצליח בהתחלה. ושהוא לוקח את אנשים הפחות יוקרתיים, אמרי נפש, אלה שנפלטו מכל המסגרות. אלה היו אחר כך גדולי ישראל. כל היוקרתיים של שאול לא נשאר מהם כלום. כל השרים שלהם וכל איך קוראים לזה? אני כבר שכחתי את הדברים האלה. הם עסקנים. כל העסקנים והשרים והניבות של שאול לא נשאר מהם כלום. אבל המראי נפש, הנרדפים, המסכנים, שמחוץ לכל מסגרת של דוד, הם נהיו גדולי ישראל. אז לכן אנחנו רואים שהקדושה תמיד באה עם חולשות ועם חוסר הצלחה. ראשיתו מצער, אחריתו יסגה מאוד. ככה זה עובד. ככה אצל הקדושה. עם חולשות ועם ניסיונות, כמו שרואים את תחילת משה רבינו, שלפני לידתו כבר הייתה גזרה עליו. כל הבן הילוד, העירות השליחו. איך שהוא נולד, אחרי שלושה חודשים שהוא חי במערה, בתצפנו שלושה ירחים, אחר כך לנילוס, בתוך תיבה. על המקום מבול. מבול, תיבה. משה בתיבה. עוד מעט היה תובע. ואחר כך, עוד יותר גרוע, אל פרעו. בבית של פרעו. ואחר כך, כבד פה, כבד לשון והרל שפתיים. קלינאי תקשורת. מיד. HTT, 2TT, PPP, ככה מיד כל התוויות עליו. לא יכול לדבר. כמו שהוא אומר לו, מי שם פה לאדם? אתה שמחוץ לכל מסגרת, אתה לא מוצלח, אתה ילד הלא יוצלח, אתה שלי. אני לוקח אותך. מהם תצא תורה. לא מהמוצלחים. לא מאלה שהולך להם הכל בקלות. לא מהיוקרתיים. ובאצל בלעם, הכל התחלה, הכל טוב. הכל הולך לו מיד. נהיה יועץ בכיר וראשי אצל המעצמה הגדולה בעולם. כן, מיסטר פרסידנט פרעו. כן, ואז הוא קובע, כל הילוד הזה תשליחו. מה שהוא אומר, מקבלים. הכל מצליח לו. עד שהגיע פנחס. פנחס לקח את הרומח, שהיה טהור בבריתו, רמח איברים טהורים, אז זהו, גם נגמר. כל התחלה מצוין, כל התחלות קלות אצל בלעם. בסוף לא נשאר כלום. נשאר פרשה שנלמד מהגנאי שלו, נלמד מה לא לעשות. בתורה ב' אומר הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו בעור, איזה ייחוס, ונאום הגבר שתום העין. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ובתרגום פירש שתום העין ואימר גברה דשפיר חזה. שבח אותו, מה זה שתום העין? אומר, נאמר שהוא גבר, הוא איש שרואה טוב, שפיר חזה. מה זה שתום? זה משהו סתום, לא? לא, הוא אומר רואה טוב. אז תחליט, או שהוא סתום, או ששפיר חזה, שרואה יפה. דאיתה במדרש רבתי, ככה מובא במדרש רבה במדבר, והוא בא ברשי, ככה מביא רשי, מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על גוי רשע, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר, אילו היו לנו נביאים, חזרנו למוטב. טוב, אתם יש לכם נביאים, משה רבינו, ישוע בן נון, וכן הלאה. ולנו מה יש? יש לנו איזה שריף אחד, ואיזה אנשים כאלה מושחתים. היה לנו נביאים, היינו מתנהגים יפה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מעין נביא, הנה. הנביא על מה דיבר? על עצמו. נאום הגבר, על עצמו. רק על עצמי לספר ידעתי. צר עולמים, איך לא יהיה צר עולמים אם רק על עצמי יספר ידעתי? עוד פעם. העמיד להם נביאים, מה קרה איתם? והם פרצו גדר העולם. פתאום התגאו והתחילו כבר לכבוש, רצו חלילה להשמיד אומה שלמה, שמקיימת שלושה רגלים. שמעמידה את שלושת הרגלים של העולם, מעשה מרכבה. שבתחילה היו גדורים בעריות, אותם גויים, וזה נתן להם היצע להפקיר עצמם לדברים לא צנועים חלילה. כי הרי צור, מי זה צור? צור זה בלק. כאשר עלה לגדולה, עלה למלכות, קראו לו בשם חדש, מלשון מבולקה, שרצה חלילה להזיק שלא נדע לעם ישראל. ולכן מה הוא עשה? לקח את כוזבי, את הבת שלו, והפקיר אותה. הכל כדי חלילה לקלקל, שלא נדע את המשכינה. וזאת ידוע שלמעלת הנבואה היו צריכים קדושה יתרה. על מנת שמישהו יהיה נביא, שזה פסגת הדבקות האלוקית, צריך קדושה, לא מספיק שכל. צריך להפך, תמימות, לא שכל. וצריך קדושה, טהרה וקדושה. והיו צריכים קדושה יתרה. והנה האדם יש לו חמישה חושים. חוש הראייה, וחוש השמיעה, וחוש הטעם, וחוש הריח, וחוש המישוש. כלומר, שאדם צריך לקדש את הראייה, לא רק מה לא לראות בחינת לא תעשה, סור מרע, אלא גם מה לראות טוב, מבחינת תעשה, עין טובה. מה כן לראות, ואיך כן לראות. צריך לא תשמע שם השב, אבל צריך גם מכן לשמוע, לשמוע טוב. וצריך חוש הריח, מבחינת חותם, מבחינת משפט, לדון לקו זכות. וצריך חוש המישוש, גם כן לעשות מצוות עם הידיים. צריך לקדש את החושים. אחרת לא יכול להיות נביא, איך ייכנס, איך שכינה תתלבש בו? איך נשמה יתרה תיכנס בו? צריך לקדש את החושים הגשמיים, על ידי זה יבואו החושים הרוחניים. וכנגדם יש לו חמישה חושים רוחניים. כמו שכתוב בקהלת, דיברתי אני עם ליבי לאמור. שימו לב, שלמה המלך דיבר עם הלב שלו. למה? למה דיבר עם הלב ולא עם הכבד או עם הלבלב? כי בלב הנשמה שרויה. מרכבה הראשונה באור פנימי של הנשמה זה בלב. שזה מקיף, אז הוא מעיר על המוח גם כן. אבל פנימי, המרכבה הראשונה היא הלב. אז לכן אומר, דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים. וליבי ראה, מה הוא רואה? וכל הלב אהוב אותי ראוך. מה רואה? השכל רואה, הלב רואה. וליבי ראה, הרבה חוכמה ודעת. וכן כתוב בתהילים, במלאכים, ונתת לעבדיך לב שומע. מהו הכוח השומע? הלב, הלב שומע. אם אין לו לב, הוא לא שומע. אתה יכול להגיד לו כל מה שאתה רוצה, הוא לא שומע. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. וכן ועריכו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא במשמע אוזניו יוכיח. וכן יתר החושים. כלומר, שכאשר אדם מקדש את החושים הגשמיים, מאיר לו, מעת השם יתברך, החושים הרוחניים. אבל אם הוא לא תיאר את עצמו, זה לא יעזור לו. לכן יש קושייה. לבן תימא את עצמו. הרי כדי שחלילה אדם יקבל את הרוח הטומאה של העבודה זרה ושל הכישוף, הרי הוא היה קוסם ומחשף. אז הוא צריך, לא כל אחד יכול להיות קוסם ומחשף. הוא צריך לטמא את האיברים שלו. ללכת לפי הסדר, איבר, איבר, עם כל הפרקטיקות הרוחניות של טומאה, של אומות העולם, של הישמעאלים ושל האדומיים, ואז נח עליהם רוח של הפך הקדושה, כמו שכתוב בגמרא בברכות, שזה שעושה זה וזה, והולך אלן בבית הקברות, וכמו שכתוב במסכת עבודה זרה, לפי הספר, מטמא אחד אחד את כל האיברים שלא נדע, ואז מקבל רוח הטומאה שלא נדע. וצריך האדם לטהר ולקדש את החושים החיצוניים הגשמיים, ועל ידי זה חלה קדושה לחושים הפנימיים הרוחניים, ותחול עליו רוח הנבואה. אכן, בלעם הרשע היה ההפך מזה, כי טימא את החושים החיצוניים. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה בסנהדרין, בדף כ"ה עמוד ב', אומר רבי יוחנן, בלעם חיגר ברגלו אחת היה. שנאמר, וילך שפי. איך נהיה חיגר? בלעם סומה באחת מעיניו היה, שנאמר שתום העין. קוסם באמתו היה, שלא נדע. דכתיב אחה נופל וגלוי עיניים. וכתיב הטם נופל על המיטה וגו. איתמר מר זוטרה אמר, קוסם באמתו היה. מר ברדר רבינה אמר שבא על אתונו. הוא עשה חתונה עם האתון שלו. כל אחד, לפי הזיווג שלו. מה שמתאים לו. מנדה אמר, קוסם באמתו היה, כדי אמרן. מנדה אמר, בעל אתונו היה, מאיפה אתה מביא לי, מאיזה פסוק? כתיב אחה, כתוב, קרא, שכב, וכתיב הטם, כתוב, גם שמה, בין רגליה, קרא, נפל, שכב. עד כאן. זאת אומרת, מביא פסוקים, הוכחות, שהוא היה פרוץ בעריות. כלומר, טימא את עצמו כל כך, שעל ידי זה נח עליו רוח הטומאה. ואז זה היה נראה כאילו הוא נביא, שלא נדע. ואיך היה יכול לשרות עליו רוח הנבואה? ולא היה זה אפשר מצידו כלל, זה קושייה לא פשוטה, שמקשה כאן מורנו הבעל שם טוב הקדוש. אם כדי לקבל נבואה צריך לתאר את עצמו ואת כל האיברים אחד אחד, ואז נח עליו רוח הנבואה והשכינה. אז איך יכול להיות שבלעם קיבל איזה מעין נבואה, אפילו דרך מלאך, אם הוא טימא את כל האיברים שלו? אז הוא אומר, אבל ההכרח היה עצום מאוד לעשותו נביא. הקדוש ברוך הוא החליט שעל מנת לשמר את הבחירה החופשית בעולם, שלא כולם יימשכו אחרי, כן, הרוחניות והקדושה בלי ניסיון, בלא בחירה, צריך שיהיה איזה איזון, שיהיה רוחניות מצד השני. אז היה הכרח עצום מאוד לעשותו נביא. שלא יאמרו האומות, אתה ריחקתנו, אתה השם יתברך, זרקת אותנו, נתת את כל קניינים הרוחניים לעם ישראל, אז מה אתה רוצה? שהם לא יהיו צדיקים, ושאומות העולם לא יהיו רשעים? ודאי. לזאת היה העניין הזה קשה מאוד לעניין הבחירה. כי לא היה עצה איך לעשות עמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרי אם הוא רצה לתת בריחה, הוא שיהיה קצת נבואה אצל בלעם, איך הוא יכול לעשות? הלו הוא כולו תמה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סימה, הוא הוציא לו עין אחת, ששם הוא לא יכול לתמה. כי אין לו. אותה עין שאין לו, שם הוא לא יכול להיות תמה. יש לו חור. דרך החור, הקדוש ברוך הוא הכניס נבואה. כי זה המקום היחיד שאין לו טומאה. לכן נקרא שטום עין, סטומה, עין סטומה. אז זה מה שאומר הבעל שם טוב הקדוש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סימהו, וסתם לו אחת מעיניו, ולא היה יכול לחטוא בזה עין. ועל ידי כן חלה קדושה ונבואה עליו, על ידי העין שלא חטאה. עין שלא חטא, עין שלא הייתה לו. וזהו שגילה לנו התרגום, הוא פירש על שתום העין, דשפיר חזי. זאת אומרת, מצד אחד, עין סתומה. אבל אונקלוס, שהבין קצת מעניינים האלה, הוא בא ממקום שיש דברים כאלה, הוא אמר, עין דשפיר חזי, שדרכה הוא רואה טוב. למה? כי אין לו עין שם. דרך זה, דרך שם, הקדוש ברוך הוא הראה לו. רוצה לומר מהדיה, בבירור, סומה באחד מעיניו, לזאת היה שפיר חזי הנבואה, היה רואה טוב את הנבואה. אבל אם לא היה שתום העין, לא היה בו מקום ודרך לחול עלה לנבואה. ולכן הוא אומר, נאום הגבר, שתום העין. הוא מתהדר בדבר הזה. הגמרא אומרת שכל כל פעם שרצה לקלל, אנחנו רואים כאן שהוא עשה כל מיני קורבנות, זבחים של עבודה זרה בכל מיני פינות שיוכל לשים את העין שלו על עם ישראל, חלילה, ולקלל אותם. הרי סחרו אותו לקלל. כן, הוא פשוט בלק, הוא פשוט היה מוכן לשלם לו הרבה בשביל שיקלל חלילה. וכל פעם שרצה לקלל, כאילו שהוא שם לו חכה ורסן, והיה התחיל לברך. לא יכול לקלל. כתוב בגמרא בסנהדרין, כל ברכותיו של בלעם חזרו לקללה. חוץ מזאת, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. עד כדי כך אנחנו אומרים, בנוסחים מסוימים אומרים את זה בתחילת התפילה. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. רבנו המהרש"ל מביא שם בשולחן ערוך, בים של שלמה, הוא אומר, לא רוצה להגיד, הוציא את זה מהסידור. זה פסוק שאמר בלעם, לא מוכן להגיד אותו בתפילה. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מכאן מה אנחנו למדים? הגמרא מעידה שזה לא חזר לכללה, זה ברכה. מה טובו אוהליך יעקב? אם טובו אוהליך, אוהליך זה הבתים. אם הבית שלך טהור, אז משכנותיך ישראל. אתה יכול גם לעסוק בקהילה. מה קודם למה? הקהילה, החברה או הבית? הוא המשפחה, המשפחה קודמת. הקדושה זה המשפחה. המשפחה קודמת לקהילה. אם טוב הוא עליך, אז משכנותיך ישראל. אז אתה יכול לעסוק בקהילה, בחברה, להשפיע על הרבים. אבל קודם כל בבית. גם בחינוך הילדים חשוב לקיים והגדת לבנך. כמובן שמי שמלמד את בן בנו, את בן חברו תורה, כאילו ילדו, אבל קודם כל את הבן שלך שיצא ממאיך, אתה חייב. קודם כל תקיים את אוהליך, אחר כך משכנותיך. אם אין זה, אין זה. אם יש זה, יש זה. אז אם כן, זה חזר, כן, לברכה. והנה, אומר הבעל שם טוב הקדוש, אנחנו רואים כמה עניינים של גלות. מה זה גלות? מביא בעמוד זין, בתורה וף, שאנחנו, כל עוד אין לנו בית מקדש, וכל עוד אין מלכות השם בעולם גלויה, כל עוד המלכות היא לא במקומה, לא אצל מי שצריך להיות, מלחמות בעולם ודינים בעולם. מתי פסקו הדינים והמלחמות? שהשם מלך עולם ועץ, עבדו גויים מארצו. שהשם הוא המלך ואין מלכים אחרים. מלך יחיד אל חי העולמים, אין יותר מלחמות. כיוון שאז פסקו מלחמת הרצונות, אף אחד כבר לא רוצה להיות מלך. על מה נלחמים כולם? על שלטון, על שליטה. מי יהיה ראש ממשלה? מי ירכיב את הקואליציה? כל הפרימיטיביות הזאת. אבל אם השם מלך, אז מה צריך? כבר יש ויתור על כל יצר השלטון, יצר המלכות האנושית. ואז אין מלחמות יותר. כל המלחמות יוצא מזה. אז אם כן, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שכל עוד המלכות לא במקומה, דינים ומלחמות בעולם. אבל שהמלכות במקומה, רחמים בעולם. אז מביא בתורה וב שיש גימל מיני גלות. אחד, גלות ישראל מהאומות. בית, גלות התלמידי חכמים מאנשי המוני עם. ג' גלות שלומי אמוני ישראל עובדי השם מהלומדים שלא לשמה. אז אנחנו עכשיו נסביר. שלושה מיני גלות, גלות בתוך גלות בתוך גלות. הגלות הראשונה, גלות ישראל מאומות העולם. שאומות העולם רוצים לשלוט, יש להם מה להגיד, רוצים לצמצם את הקדושה ומפריעים לעם ישראל. אבל כמובן לא כולם נגדנו. אם כן, אנחנו עם זה גלות ראשונה, אין לנו, אין בין ימות המשיח לבין הימים האלה, ימי הגלות, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, ככל שיש שיעבוד מלכויות, מלכות אנושית כלשהי, עדיין זה לא ימות המשיח. אפילו מלכות ישראלית. כל עוד זה לא מלכות השם, זה גלות. הגלות השנייה, גלות יותר פנימית, זה גלות התלמידי חכמים מאנשי המוני עם. ידוע שעם הארץ שונא את התלמיד חכם יותר ממה שגוי שונא את היהודי. הוא מביא גמרא, מגמרא בפסחים, בדף ממתת, עמוד ב'. כמו שאמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, עד שהוא היה בן 40, לא ידע קרוא וכתוב, רבי עקיבא. אפילו לקרוא ולכתוב לא ידע. צורת האותיות לא ידע. הוא היה בן של גרים, והיה רועה צאן, ולא זכה המסכן בו עד אז. אחר כך נהיה גדול ישראל. אבל עד אז היה עם הארץ. הוא מעיד על עצמו. כשהוא תלמיד חכם, הוא אומר, אני אסביר לכם מה זה עם הארץ. אתם לא יודעים, אומר לשאר החכמים. הוא אומר לרבי ישמעאל, לרבי יהושע, מסביר להם, אתם לא יודעים מה זה עם הארץ. אני אסביר לכם מה זה עם הארץ. אני, יש לי דוקטורט על עם הארץ. אני תלמיד חכם של עמי הארץ. כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור? אמרו לו, תלמידיו, רבי, אמור, ככלב. לא אומרים, זה לא אני, ואני, זה לא נושכים כחמור, נושכים ככלב. הוא אומר, לא, אני לא הייתי נושך אותו כמו כלב, אני הייתי נושך אותו כמו חמור. למה? אמר להם, זה נושך ושובר העצם, זה נושך ואינו שובר העצם. אני רוצה לנשוך, רציתי לנשוך, הייתי רואה תלמיד חכם, לא יודע למה, אבל סניתי אותו. מה כל האיזיום עם הספר? מה? רציתי לנשוך אותו, לשבור לו את העצמיות, שלא יהיה מושג כזה תלמיד חכם בעולם. כולם לצבא, כולם ירוק. ככה. זה עם הארץ ששונא תלמיד חכם. לא יכול לסבול שיושב ולומד תורה. הכלב נושך, בסוף משאיר כמה סימנים, אבל החמור, יש לו לסת של חמור. לא סתם שמשון לקח את זה, שהוא הלך להילחם עם הפלישתים. כל אחד עם הנשק שמגיע לו, נכון? עם הדומה ל... חמור, אתם אמרתם. מי זה עם הדומה לחמור? מי זה? כן, הישמעאלים. אבל זה אתם אמרתם. ואף אחד לא רואה אתכם. כי אנחנו בדמוקרטיה. זה דמוקרטיה. דמוקרטיה. יפשוט הדמוקרטיה הישראלית. אז הוא אומר, זה נושך ושובר העצם, החמור, העצמיות של תלמיד חכם, וזה נושך ואינו שובר העצם. תניא רבי מאיר אומר, כל המשיא ביתו לעם הארץ, כאילו כופתה ונותנה לפני ארי. כאילו ממש, כושר אותה במיטה, ואריה יבוא חלילה. מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים? עפם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים. תניא רבי אליעזר אומר, אלמלא צריכים אנו להם למסע ומתן, היו הורגים אותנו. רבי אליעזר אומר, עמי הארצות האלה, אם לא אנחנו צריכים אותם והם אותנו, היו הורגים אותנו. תדעו לכם. תניא רבי חייא, כל העוסק בתורה בפני עם הארץ, כאילו בועל ארוסתו בפניו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקרי מורשה אלא מאור עשה. וגדולה שנאה ששונאים עמי הארץ את חכמים, יותר משנאה ששונאים עובדי כוכבים את ישראל. יותר. ונשותיהם יותר מהם. נשים יותר קשות. מה, הוא לומד? לא מפרנס? יותר קשות. תנה, שנה ופירש, קשה יותר מכולן. מי שהיה בתוך הישיבה, ויצא הכי קשה מגולם. הוא הכי מלשין. ועל זה נאמר, אנחנו ישנו תפילה על זה. ולמלשינין, אל תהי תקווה. תנו רבנן, שישה דברים נאמרו בעם הארץ. א', אין מוסרים לו עדות. ב', ואין מקבלים עדות ממנו. ג', ואין מגלין לו סוד. ד', ואין ממנין אותו אפוטרופוס על היתומים. ה', ואין ממנים אותו אפוטרופוס על קופה של צדקה. ו', ואין מתלווין עמו בדרך. כבר סכנת נפשות גם כן. ויש אומרים, אף אין מכריזין על עבדתו. ותנא קמא, מה חכמים אמרו? זימנים דנפיק זרע מעל ימיני. בסוף לא פסקו ככה, שלא מכריזים על עבדתו, כן מכריזים על עבדתו, ובכל אופן למה אנחנו כן מקרבים אותם? מה תנא קמא אומר? התנא הראשי, הוא אומר, לפעמים יוצא ממנו איזה תלמיד חכם, איזה נשמה של צדיק. כלומר, לא לבטל אותם. כן דעתו של הבעל שם טוב, לקרב אותם ולגדל אותם, לתת להם, להפוך אותם לתלמידי חכמים. למה? אפילו עם הארץ גדול, מדורייתא, מדרבנן, מדברי סופרים, יכול לצאת ממנו זרע מעליה. יכול לצאת ממנו זרע גדול מאוד, זרע קדוש. יכול לצאת איזה תלמיד חכם. כמה פעמים ראינו כל מיני מקומות, כן, יוצאים נשמות קדושות בעם ישראל בכל מיני מקומות נידחים, יזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. אז לכן, כך תנא קמא הפסק, זימנים דנפיק זרע מעל ימיני, ואכילה ומקיים במה שנאמר, יכין, לפעמים רשע יכין, וצדיק ילבש. לפעמים מכינים כל מיני דברים בשבילהם לא טובים, והצדיקים באלה שיורשים את זה. בחינת, כן, ותירא שאסתר, כן, ביום ההוא, ומרדכי את בית המן. כמו שעשו, כל מיני גבולות, כן, שאנחנו נוסעים מבית שמש לגוש עציון, עשו גבול כמו שוויץ איטליה. הם כבר קבעו את הגבולות, הם כבר רוצים לתת הכל. מה יהיה הגבולות האלה? יהיה שם מקוואות לעולי רגלים, שם יהיה לתת קצת סודה, כן, יהיה הכל מוכן בשביל עולי רגלים. שנאמר, רשע יכין וצדיק ילבש. הגלות השלישית העמוקה מכולם, גלות בתוך גלות בתוך גלות, היא גלות שלומי אמוני ישראל עובדי השם, מהלומדים שלא לשמה, רק להתפאר ולחוות. אז הוא אומר, מביא כמה את הפסוקים, שלום רב לאוהבי תורתך, מתי שלום רב לאוהבי תורתך, שאוהבים את התורה, תורתך, לא תורתם של עצמם, לא סברות אנושיות. דהיינו, הלומדים לשמה, הם אוהבי תורתך, תורת השם, ולא תורת עצמם, לא שיטות עצמם. היינו אלה הלומדים לשמה. אמר רב חייא ברש"י, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. גם בעולם הבא הולכים מחיל אל חיל, עולים ועולים ועולים. אין להם זמן ליהנות ממדרגה, כבר עולים. עיל ונפיק. יראה אל אלוהים בציון. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איך יכול להיות? אנחנו אומרים את זה בתפילה. הרי ראינו כמה למדנים שאוהבים קטטות ומחלוקות וכן הלאה. הם לא תלמידי חכמים. כי תלמידי חכמים מה? מרבים שלום בעולם. אם הם מתקוטטים ואוהבים, יש להם יצר של קטטה, הסימן שהם לא תלמידי חכמים, הם למדנים, אבל לא תלמידי חכמים. לא מביאים חוכמה לעולם. אז אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר בישעיה, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול. כן, אם הם עוסקים בשלום רב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ועוסקים בתורתך, הם אוהבי תורת השם, ומתאימים את עצמם לרצון השם, לא עושים שיטות, כן, וכל מיני פלפולים אנושיים, סברות אנושיות, אלא מתאימים את עצמם לתורת השם, אז אין למו מכשול. היא ואז מתקיים בהם, היא שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך, זה כינוי לתורה גם שלום. למען בית השם אלוקינו, אבקשה טוב לך. ואז מסיימים, השם עוז לעמו ייתן, אין עוז אל התורה, השם יברך את עמו בשלום על ידי תורת השם. שזהו רומז, ההפך מזה לגלות השלישית, לכן אומר, ואין למו מכשול, שזה אינו לומד לשמה רק להתייהר ולקנטר, אז התורה למו מכשול. למה אין למו מכשול? כי מי קרא, כן, התגלת המילת על המפרע, שיש תורה עם מכשול חלילה. אבל אלה שעוסקים בתורתך, אוהבי תורתך, וכן עושים שלום בין הבריאות, אין למו מכשול. למי כן יש מכשול? לאלה שלומדים תורה עם סברות אנושיות, לא להלכה, לא לקיים רצון האלוקים, הכל לפלפולה ולסברות אנושיות, רק להתייהר ולקנטר, להתגאות, גאווה אינטלקטואלית, כמה הוא חכם יודע לעשות עם האצבע ככה, ולקנטר, ככה אוהב לקנטר, לעשות קטטות בין החכמים, חלילה וחס, אז התורה למו מכשול. ממשיך ואומר, כמו שאמרו במסכת יומה, אומר רבי יהושע בן לוי, מה היא דכתיב וזאת התורה אשר שם משה? מה זה אשר שם משה? עונה הגמרא ואומרת, זכה נעשית לו שם חיים. לא זכה נעשית לו שם מיטה. מה זאת אומרת? אותה תורה יכולה להיות שם חיים, ויכולה להיות שם מיטה. את מה? חלילה. מסביר. והיינו דאמר רבה דאומן לה, שזה האומנות שלו, הוא ממש מתבטל אל התורה, שמה דחיה. זה מעץ החיים, שם החיים. דלא אומן לה, אין לו אמונה בה, ואין לו ביטול אליה, שמה דמותה. הוא משתמש בתורה, אז חלילה זה שמה מוות. אומר רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי כתיב, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. כך אומר דוד המלך, פיקודי השם הם ישרים, והם מסמכי לב. וכתיב, אמרת השם צירופה. זכה מסמכתו, לא זכה צורפתו למיטה. רבי שמעון בן לקיש אומר, מגוף הדקרה, מעצם הפסוק הוא מלמד, נפקא משם יוצא, זכה צורפתו לחיים, לא זכה צורפתו למיטה. מה הוא דורש? צירופה. אמרת השם צירופה. אז ריש לקיש דורש את הצירופה שאפשר לצרף לחיים או חלילה שלא נדע להפך. זאת אומרת, יראת השם תאורה עומדת לעד. זאת אומרת, בשביל תורה צריך יראת שמיים. צריך יראת השם. וצריך טהרה. ואז יש עמידה לאותה תורה. עומדת לעד. אומר רבי חנינה, זה הלומד תורה בטהרה. בלי טהרה אי אפשר ללמוד תורה. מה היא? נושא אישה, ואחר כך לומד תורה. כן? זאת אומרת, צריך בשביל זה משפחה. צריך מה טוב הוא עליך בשביל תורה. נושא אישה, זה נקרא טהרה, ואחר כך לומד תורה. עדות השם נאמנה, התורה היא גם עדות, נותן התורה, אז היא נאמנה, מחכימת פתי. אומר רבי חייא בר אבא, נאמנה היא להעיד בלומדיה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שאלה שלומדים שלא לשמה, זה הגלות הקשה מכולם. וכמו שכתב בזוהר הקדוש, שזהו שעור שבעיסה מעכב עבודת השם. העניין של הגאווה. מה שאין כן, שאינם יודעים מזה, אדם שלומד, לא לשמע, אבל הוא לא יודע מזה, הוא לא מתגאה, אז על זה לא מקפידים עליו. זה קל להבין. עליו נאמר, מתוך שלא לשמע, בא לשמע. אם כן, המוני עם, יש להם גלות אחת. והלומדים, יש להם שני גלויות. והקשרים, יש להם ג' גלויות. איך? כי המוני עם, פשוט, יש לו רק גלות מאומות העולם. ולפעמים הוא גם נהנה מאומות העולם. לא כל כך אכפת לו. מרגיש נוח. מרגיש לא נוח עם הדוסים, עם הדתיים. עם אומות העולם הוא מרגיש טוב מאוד. לפעמים אין לו גלות אפילו. יש לו גן עדן של שוטים. אבל אדם שהוא רוצה להיות כשר, אז יש לו כבר גלות אחת, שזה גלות ישראל בין אומות העולם. אם הוא כשר, זה כואב לו. הוא לא מרגיש הזדהות איתם. והלומדים, אלה לומדי התורה, שיש להם תורה, אז יש להם שני גלויות. גלות מאומות העולם, ויש גלות מעמי הארץ שמקניטים אותם כי לומדים תורה. כל הזמן אומרים להם פרזיטים, לכו לעבוד, וכן הלאה. תשלמו מיסים. בטח אלה שאומרים הם אלה שעשו את המיסים, כן? לא בטוח שהם משלמים. אז הלומדים יש להם שתי גלויות, אבל הקשירים, הלומדי תורה לשמה, יש להם שלוש גלויות. מאומות העולם, מעמי הארץ, ומאלה שלומדים תורה לא לשם שמיים, להתייהר ולקנטר חלילה. אומר, ממשיך בתורה זין ואומר, מוסר כללי על ראשי העם, שלא יהיה פעירות לבבות ביניהם. אחרי כל מה שכתוב בגמרא, שם ביומה, ובפסחים על עמי הארץ, הוא פוסק כתנא קמא, הבעל שם טוב הקדוש אומר, לא יהיה פעירות לבבות ביניהם. לא תיפלו, נכון שהם עמי הארץ, נכון שיש להם חוסר ידע, לכן שלפעמים כועסים על לומדי התורה, אבל שלא יהיה פעירות לבבות. אתה תקרב אותם. שלא יהיה פעירות לבבות ביניהם, שזה גורם שכחת התורה חלילה. וכמו ששמעתי, כתוב בישעיה, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, אפלה בפלה, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. הוא דורש את הפסוק על זה כאשר יש ניתוק בין ראש לגוף של קומת ישראל. בין ראשי העם לבין גוף העם. ואז אין, יש נתק בין הראש לגוף, אין דעת, ואז היא שכחה חלילה. ואז משתקחת חלילה תורה, תורת חיים שלא נדע. כן, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. אבל הוא דורש, מה זה הפלא ופלא? לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה אף לבפלה. הוא אומר בפלה, ראשי תיבות, פעירות לבבות אנשים. זאת אומרת, מתי שיש חלילה פעירות לבבות בעם ישראל, אז חלילה, אז יש שכחת, שלא נדע, שכחת התורה. הוא דורש את זה עוד יותר בתורה ח' ואומר כך, מביא גמרא בשבת, פירוש השס, במסכת שבת בדף קוף למד ח' עמוד ב'. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אומר רב, עתידה תורה שתשכח מישראל. אומר שיש חלילה איזו אפשרות כזאת ששוכחים. מה זה שכחת התורה? הרי אנחנו זוכרים תורה. אנחנו מסיימים כל שנה את התורה שבכתב, ויש ברוך השם, זכינו סיומים נפלאים, גם במשניות, גם כן בשס, כל שבע שנים, עכשיו מסיימים, אז איך יכול להיות שכחת התורה? אז איך אומר רבי שמעון, איך אומר רב האמורה רב, עתידה התורה שתשתכח מישראל שנאמר, מביא את הפסוק הזה, ואפלה, באפלה, השם את מכותיך. כלומר, לא את המכותיו של השם עליך, אלא את המכות שלך. שאדם גורם למכות שלו עצמו שלא נדע. בהפלאה זו, איני יודע מה היא, הוא אומר, מה זו הפלאה הזאת? שהוא מפליא, מפליא את המכות שאדם גורם לעצמו חלילה. אז הוא אומר, כשהוא אומר בישעיה, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה אף לבפלה, בעבדה חוכמת חכמיו ובינת נבונם תסתתר, שאז יש שכחת התורה. אבל מה זה אפלה בפלה הזה? הווה אומר, הפלאה זו תורה. התורה היא מופלאה. היא באה מאלופו של עולם. תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לקרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. ידעו את זה. לכן קבעו לכתוב תורה שבעל פה, שלא תשתכח בגלל כל הגלות, כל הרדיפות. שנאמר, הנה ימים באים נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, זאת אומרת, אם יש צמא, סימן שאין. יש צמאון לזה, יש רעב, סימן שנשכחה, שלא נדע. וכתיב ונאו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר השם. ולא ימצאו. מה זאת אומרת שלא ימצאו? אין איזה תלמיד חכם שיענה שאלה להלכה? איך יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרא, דבר השם, מה זאת אומרת שישוטטו מצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו? מה זה דבר השם? אז אומרת הגמרא, מביאה שלוש דעות שכולם מתקיימות. א', דבר השם זו הלכה. בית דבר השם זה הקץ, שלא יודעים מתי הקץ, איך להתכונן לגאולה. ג' דבר השם זו נבואה, שמבקשים נבואה ואין. ומה היא שוטטו לבקש את דבר השם? אמרו, עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה, תרומה, בת כהן, רוצה לאכול תרומה מן התרומה של הכהנים. היא או אשת כהן, או בת כהן, או אמא של כהן, שבעלה כהן. אז עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה, ותחזור בבתי כנסיות ובתי מדרשות לידע אם תמאה היא, אם תהורה היא, אותה הכיכר. ואין מבין. אנשים כבר לא מבינים בתומה ותארה. אין קודשים ותארות. איך אומר הרמב״ם? אין לנו את המעשה שירגיל את הידיעה. כיוון שמרוב שאין לנו את המעשה שדיני תארה וקדושה ובית המקדש, אז אנחנו היום, זה נראה לנו מוזר, אין לנו את הציור, איך זה בחיים שלנו. כן, לומדים מסכת ידיים, הנה מסכת פרה, הנה חוקת פרה אדומה. זה דברים כביכול רחוקים מהמציאות שלנו היום לצערנו. ולכן אם מישהו יבוא לשאול בדיני קודשים ותארות, לא יהיה מי שיענה. לכן אמר מורנו חפץ חיים בעל המשנה ברורה, שכל אחד צריך ללמוד קודשים ותארות, במיוחד כהנים, כדי להיות בקיאים, שאם יהיה צורך וישאלו, צריך לדעת לענות. הבעל שם טוב, הקדוש היה לו קבוצה כזאת. האחים מספינקה, היה לו איזה שלושה ארבעה אחים, שהיו כהנים, והוא הושיב אותם ללמוד קודשים בתארות, והוא עצמו לימד אותם גם כן. גם את ההלכה וגם בפנימיות. והם היו בקיאים. אז על כל פנים, דבר השם זו הלכה, דבר השם זה הקץ, דבר השם זו נבואה. הלכה פשוטה של תומה ותארה, שזה עיקר התורה. עיקר התורה זה בא לקדש אותנו. אשר קידשנו במצוותיו. אז את זה לא יודעים, ישאלו ואין מי שיענה. אז על זה נאמר שחלילה זה יתקיים בנו שלא נדע, שם ירחם עלינו, שתשתכח תורה מישראל. אם תמאה היא ואם תהורה היא, גם לא ידעו לענות. אז בהדי הכתיב, בבירור כתוב על זה, מכל האוכל אשר יאכל, הרי צריך לדעת, זה הלכה פשוטה. אלא לידע אם ראשונה היא, אם שנייה היא. הרי כפי שיש מה שנקרא אבות, אבי אבות התומה זה מיטה, אב תומה, שרץ למשל, נדע זה אב תומה, יש ראשון לתומה, שני לתומה, שלישי לתומה, רביעי לתומה, מסכת ידיים, מי שני ומטה לתומה, צריך לדעת את הדברים האלה, גם בקדושה יש, יש אב דקדושה, ויש ראשון, שני, שלישי, תרומה למשל זה קודש, יש גם קודש הקודשים, אז מי יודע, מי בקי בזה למעשה להלכה, צריך לדעת, אז על זה נאמר שנשתכחה התורה מישראל חלילה. אלא לידע אם ראשונה היא, אם שנייה היא. ואין מבין, הנמי מתנית אם היא. הרי זה משנה מפורשת, איך לא יודעים? תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. מי אמר שעתידה תורה להשתכח מישראל? רבי שמעון, רשבי אמר את זה. עכשיו, מאידך רשבי אומר הפוך, חס וחלילה. שתשתכח תורה מישראל, שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. הנה שנו הבטחה יש לנו, שלא תשתכח. כי לא תשכח מפי זרעו. אלא מה אני מקיים, ישוטטו לבקש את דבר השם, ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה, ומשנה ברורה במקום אחד. מה הכוונה? שכל פעם שנרצה לפסוק הלכה, בכל דבר אין משנה ברורה. אין דבר אחיד. יש תמיד בית שמאי, בית הלל, איקא דאמרי ואיקא דאמרי, מאידך. תמיד יש דיונים. אפילו אנחנו רואים שאנחנו לומדים בטור בית יוסף, והבית יוסף כמובן תמיד מצדד ביד הטור, אבל יש לנו בח. והבח רוצה לפרק את הטור. ממש תמיד מוצא עוד משהו ועוד משהו מקשה. עד כדי כך שרבינו התז, חתנו של הבח, בא להגן כנגד חמיב. עמד מול חמיב להגן על הטור ולשולחן ערוך שיהיה תורה אחת בישראל ולא כאלף תורות. כמו שהוא מביא בהקדמתו ליורה דעה של רבנו התז. אז אנחנו רואים שמה זה שמתקיים שלא יודעים. הרי מישהו צריך לדעת קודשים ותארות. אלא יש מה שמתקיים שחלילה תשתכח שלא יהיה הלכה פסוקה אחת לכל דבר. שתמיד עד שיבוא משיח צדקנו שהוא יפסוק לנו באופן חד, תמיד יהיו נפקמינות, יהיו שיטות שונות, בהבנות שונות בהלכה. ובכל אופן זה מפרק את הגלות. לימוד ההלכה מפרק את הגלות. ואומר הלכה אותיות הקלה, שהיא השכינה. עיסוק בשכינה זה הלכה. היום היה הילולה של רבנו הקדוש בעל הטורים. וזה עיקר התורה. מי שלומד טור בית יוסף לומד כל התורה. כיוון שבטור ובבית יוסף יש הכל. יש בבלי, ירושלמי, ראשונים, זוהר. הבית יוסף פוסק כזוהר שם. גם בעל הטורים מביא. הכל יש שם. לא חסר מאומה. כל התורה כולה שם. זה מברר ומעלה את השכינה. פירוש השס במסכת שבת, אפלה בפלה, ראשי תיבות פירוט לבבות אנשים. כלומר, אפלה בפלה, דבר שמביא לשכחה, זה הפירוט לבבות. אם יש מחלוקות, לא לשם שמיים, זה מביא שכחת התורה. שזה גורם חס ושלום בעבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. במעשה רב מביאים על הבעל שם טוב כך. כמו שסיפר מרן אלוקי הריבש טוב, רבינו ישראל בעל שם טוב זצ"ל, שבערי אשכנז היה צדיק אחד, ואמר קודם פטירתו שימות במיטה משונה רחמנא ליצלן על ידי רוצחים. למה הוא אמר חלילה על עצמו? וכבר הוא היה 100 פעמים בעולם הזה, ובכל פעם נהרג. מדוע? שהוא היה בזמן המקדש ראש הסנהדרין, חריף וחכם, בבית ראשון, ולמד בסם המוות של תורה חלילה. זכה סם חיים, אשר סם בפני משה. זכה סם חיים, לא זכה סם של ההפך החיים. ההפך החיים. הוא למד עם גאווה ועם סברות אנושיות וכן הלאה. לקנטר ולהתייהר. והוא היה הראשון שהיכה על, הלכי ופנים של זכריה הנביא. כשזכריה הנביא אמר מה שאמר, אז רצחו אותו בבית המקדש שלא נדע. בית ראשון. אז מה הוא אמר? הוא צעק עליו, הטעם הארץ מתנבא ונביאות, ועל ידו נפלו עליו עמי הארץ רשעים גמורים והרגו אותו. וציווה שיכתבו על מצבתו, על המצבה שלו, פה נתמד מי שהרג את זכריה הנביא. ואמר שכבר הוא מתוקן. זאת אומרת, זו הפעם האחרונה שהוא מת, והיה מספר מרן, הבעל שם טוב זה לתוכחת מוסר. איך ייזהר מלימוד תורה שלא לשמה, מהסמך מן, מהסם המוות, מה עם אמרים של לומדי תורה לקנטר. מזה צריך לזהר כמו מאש. ממשיך בתורה י' א', כמו ששמעתי פירוש הכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו, מי יגיד לנו מה לעשות? שגורם חס ושלום פירוט בין דלת אותיות השם כביכול. זאת אומרת, הגאווה בתוך לימוד התורה הוא גורם אל פירוט של דלת אותיות השם יתברך. כי כל התורה כולה שמותיו הקדושים. כל התורה כולה זה שם אחד, קדוש של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו, אם ירצה השם, אנחנו נעבור לסוף הפרשה, ששם יש לנו ניסיון של התבוללות, ניסיון חלילה של הריות, ולכן מופיע פנחס בן אלעזר הכהן, להגן על עם ישראל ולעצור את המגפה של ההתבוללות. כמובן שהוא נהג בקנאות, וקנאות זה לא מידה שאפשר לנהוג בה באופן שוטף ובאופן רגיל. כמובן מנהיג לא יכול להיות קנאי, ולכן משה רבינו ביקש מנהיג שיכול להלוך כנגד רוחו של כל איש ואיש, ולא קנאי. אחרת כל פעם שיש בעיה מעם ישראל ויקח את הרומח בידו, אז זה קצת מסוכן. אבל לזמנים שהם כל כך קשים, בזמנים שזה סכנה, לפעמים אין ברירה. ולכן האיש טהור וקדוש יכול לעצור על ידי מעשה של קנאות. אז אומר הפסוק בעמוד תתוו, התורה י' ד', אומר ויער פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה. אומר שהבין זה מן מחשבותיו התיאורים. כלומר, שהוא הצדיק ראה בתוך המחשבות שלו שיש משהו לתקן, ולכן קם ויקום, כדי להקים קומה שלמה. וזהו כלל גדול לעובד השם בקדושה, ולכן ויקח רומח בידו. עכשיו הוא מסביר מה זה העניין הזה, בתורת התווה הוא מסביר, הנה כל הצרות שבעולם נמשך מן מלכות כשאינה בייחוד עם דודה. שהמלכות היא לא אצל מלך יחיד אל חי העולמים, אלא אצל בני אדם, ואדם לא צריך להיות מלך, אסור לו להיות מלך, אדם בא לעולם להמליך את הבורא ולא את עצמו. אז לכן שהמלכות היא לא במקומה, כשאינה בייחוד עם דודה, אז כל הצרות שבעולם באות שלא נדע. כי השם אלוקיך אש אוכלהו אל קנה, וזה עניין רומח, לייחד אביה ועדני, לייחד את המלכות עם המלך. ופירש הרמב"ן, כי כל הצרות והפחדים הוא מחמד שאין המלכות בייחוד עם דודה. זהו סוד רומח בידו. נותן רמז עמוק מאוד שצריך לקדש רמח איבריו. רומח בידו, ויש רמז לשם הוויה ועדנות שם בידו. ואז הוא אומר, עניין רומח שכל המלחמות שבעולם וכל המחשבות זרות שבאדם, כל המלחמות הפנימיות, נמשך מחמד שהמלכות אינה בייחוד עם דודה. וכאשר ייתן האדם דעת לזה, אז יראה ורעד יבוא בו, ונעשה ייחוד יראה עם נורא, ועל ידי זה והתפרדו כל פועלי אבן. זאת אומרת, הייחוד של יראה עם הנורא, מה נורא, המקום הזה, הכלא הגדול, הגיבור והנורא, זה כינוי לשם יתברך, העירה צריכה להתחבר עם הנורא, ולא להתיירא מבשר ודם, על ידי זה בא ייחוד שמוריד את כל המפרידים, והתפרדו כל פועלי אבן, אלה שפועלים אבן. מה זה פועלים אבן? איזה מין פועלים האלה? פועלי העולם התאחדו, פועלי אבן. מי זה פועלי אבן? אבן זה בעצם עין. הם בעצם לא פועלים כלום, סתם עושים מחלוקות. אבל היות ממש מתפשטת למטה ונעשית וו. ואז נעשה ניוון, שמנוונים את הקשר עם אלופו של עולם. לכן זה נקרא פועלי אבן. הם פועלים כלום, אבל מזיקים. ומתי אנחנו צריכים להפריד אותם? על ידי עירת שמיים, על ידי שמחברים את העירת שמיים שלנו, לנורא, לשם יתברך, הגדול, הגיבור והנורא. וזה בעצם לתת לו את המלכות. לא להמליך את עצמנו, לא להמליך בני אדם על בני אדם, שזו השיטה האלילית הפרימיטיבית שכולם כמעט עוסקים בה, אלא להמליך את השם יתברך, את הבורא על כל בריאתו, בריאותיו אשר ברא. שנאמר, מלך יחיד אל חי העולמים. אנחנו אומרים את זה כל יום, נכון? כל יום בהשתבח. מישהו פעם שאל אותי, איפה כתוב הדבר הזה? מלך יחיד אל חי העולמים. אמרתי לו, יש לך סידור פה? בוא תפתח. מה כתוב פה בהשתבח? מה, אני אומר את זה כל יום? הוא אומר, כן, אבל צריך לעשות. כתוב כל יום, אנחנו אומרים, מלך יחיד אל חי העולמים. אם הוא יחיד, אין מלך אחר. אין מלכות אחרת. ממשיך ואומר בתורה י"ח שכל פורענויות שבא לעולם הוא כשאין מלכות בייחוד עם דודה, שאנחנו לא נותנים את המלכות לשם יתברך חלילה. מה שאין כן בייחוד הנזכר למעלה, נמתק הדין ונעשה רחמים. שהשם מלך הכל רחמים. מובא באתן הדבי אליהו, שאם היינו אומרים, אם דוד המלך היה אומר במקום השם מלך אשר מלך אשר ימלוך לעם ועד, היה אומר השם מלך, זהו. לא בעבר, לא בעתיד, השם מלך, עובד תמידי. שממליך אותו באופן, על כל המציאות באופן תמידי, היה ממתיק את כל הדינים. אבל הוא רצה להמתיק גם את העבר וגם את העתיד. לכן אמר דוד מלך ישראל חי וקיים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך עולם ועד. אז אני שואל, קושיה. אם השם מלך, תמיד הוא היה מלך, בעבר. ואם השם מלך גם היום. ואם השם ימלוך תמיד, גם לעולם ועד. מי צריך אותם? מי צריך את כל השואלים הקטנים והגדולים האלה? מי צריך את הפוליטיקאים, ראשי ממשלות, נשיאים וכל שאר מרעים בישים? מי צריך אותם בכלל? מי הם בכלל? למה צריך לתת להם כוח? למה צריך להצביע להם? למה צריך לקרוא בהם בכל מיני עיתונים? מי צריך להתייחס אליהם בכלל? השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. בתורה יוטט יש מעשה רב, אומר שמעתי שאמר הבעל שם טוב הקדוש לאדם אחד, תקבל, מי אומר את זה? הרבנו הבן פורת יוסף, הרבי יעקב יוסף הכהן קץ מפולנה תלמידו. אומר שהוא אמר לאדם אחד, תקבל כל הבא עליך בעולם הזה באהבה, ואז יהיה לך עולם הזה ועולם הבא. אם הכל לא אכפת לך, כל מה הכל טוב, אתה מקבל באהבה, יש לך עולם הבא בעולם הזה. וישיבו, מה הוא אמר לו לבעל שם טוב? הוא ביקש ממנו ברכה, שייתן השם יתברך כוח לקבל הכל באהבה. כי זה לא פשוט, זה ניסיון. וישיב הבעל שם טוב, אמת אמרת. זה באמת תפילה אמיתית. צריך להתפלל שהשם ייתן לנו כוח לקבל כל דבר באהבה. אנחנו אומרים בדף חף. בדף חף יש לנו ספר כתר שם טוב. הנה הגענו לתורה ריש ממדלת מכלל 450 תורות. השם יעזור לנו ויזרז. אומר כאן בתורה הראשונה ריש ממדלת היא תורה שנקראת חסד יסובבנו. ואומר כך, מביא פסוק מתהילים למד בית, הרבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו. מתי אדם מרגיש שהחסד מסובב אותו? שהוא בוטח בהשם, הוא רגוע. יש הבדל בין מאמין לבוטח, נכון? אני מאמין. למשל, אם האדם, אם אומר לו חבר, נגיד יש לו חבר, הוא אומר, מחר אני אביא לך את הצ'ק. שמעתם פעם דבר כזה? מחר אני אביא לך את הצ'ק. עכשיו, אם אני מאמין לו, אני אומר, בסדר, אני חצי נרגע, כי איכשהו מחר יגיע. אם אני בוטח בו, אני כבר מתחיל לבזבז את הכסף לפני שקיבלתי אותו, כי אני בוטח בו. אותו דבר, אדם שהוא בוטח בהשם, הוא כבר רגוע לגמרי. חסד יסובבנו. יש לו ביטחון כזה. הבעל שם טוב הקדוש היה לו ביטחון כזה, של דוד המלך, ש... הוא היה גם כן לוקח את התלמידים לאנשים כאלה עם ביטחון כדי ללמוד מה זה ביטחון בהשם. זו מדרגה שצריך להשיג. וכאשר היה במחסור, אז הוא אמר, כל עוד יש השם יתברך בעולם, אין לנו מה לדאוג. מלא כל הארץ כבודו. הוא אומר, אני יודע שזה יגיע. אמרו לו, השתדלות, צריך לעשות השתדלות, חובת ההשתדלות. אז מה הוא עשה? היה ערב שבת, ולא היה כסף לצ'ונט, שזה מאוד חמור. כבר הרמ"א אומר שמי שלא אוכל צ'ונט בשבת, אז חלילה, מיכה זה כקראי או אפיקורוס שלא נדע. זאת אומרת שזה מצווה לאכול צ'ונט, נכון? אז הוא ממש, מצב היה דחוק מאוד, הוא עד היה חייב, תמיד היה נשאר חייב, שהוא הסתלק מהעולם, הוא נשאר חייב. זאת אומרת שהבעל שם טוב מבחינה פיננסית, לא היה הכי מוצלח, נכון? יש כל מיני מקומות ש... איזה הצלחות כלכליות יש להם? אני שואל, איפה היצר הרע אצלם? אולי בחשבון בנק? אולי היצר איתם? כל מי שעושה בקדושה כל כך קשה לו. יש כאלה שהכל הולך טוב. אולי מבלעם, מי יודע, תלמידי בלעם. אז על כל פנים... הבעל שם טוב הקדוש אמרו לו חובת ההשתדלות, התחילו להציק לו, כן? הרבנית התחילה להגיד לרבנים, לתלמידים, תגידו לו ההשתדלות וכו'. כן? אחרי צהריים כבר, יום שישי, אז הוא אמר בסדר. אז הוא פתח את הדלת, יצא החוצה, עבר ממול, היה שם בית של יהודי עמיד, ככה דפק בחלון וחזר הביתה. זהו, עשיתי את חובת ההשתדלות. הוא אומר, רגע, זה את, השתדלות. עשיתי. היהודי בא, ראה שהבעל שם טוב דפק בדלת, ראה, ושהוא הולך. אז הוא רץ אחריו, ראה שהוא נכנס הביתה, הוא בא דפק, הוא אמר לו, האם רבנו היה אצלי ודפק? הוא אומר, כן. האם כבודו צריך משהו? הוא אומר, לא, עשיתי חובת ההשתדלות. מה ההשתדלות? לא הבנתי כלום. אז הוא אומר, אני, עכשיו זה אחרי צהריים של שבת קודש, ערב שבת קודש, ואין כלום בבית, ברוך השם. ואני יודע שהשם יתברך, ייתן לי הכל. ואני לא דואג, אני בטוח. אבל אמרו לי שצריך חובת ההשתדלות, אז אני השתדלתי. אומר, אם כבודו בא אליי ודפק, למה לא ימתין? אני הייתי נותן לו הכל, שום בעיה, אני רוצה לתת לו הכל. למה לא ימתין? אומר, ההשתדלות זה לפי המדרגה. המדרגה של בן אדם שיש לו מעט ביטחון, הוא משתדל יותר, 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 עד שהוא מרגיש שהוא קיבל את שלו. הוא אומר, אני מספיק לי, זה השתדלות, זה ההשתדלות הזאת מספיקה. הוא אומר, בסדר, אני אביא את הכל מיד. אמר לו, הוא אומר, לאט לאט, לא, אל תמהר. אל תמהר, אומר, הכל אני מביא מיד. אז הוא אמר, ראיתם? הגזמתי כבר עם ההשתדלות. הייתי צריך להשתדל פחות. זאת אומרת, לפי מדרגת הביטחון שלי, ההשתדלות שלי הייתה מוגזמת. כך אמר הבעל שם טוב הקדוש. אז אם כן, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. מאיפה רבים מחובים לרשע? למה יש לו מחובים? כיוון שיש לו רצונות, ואין לו שום ביטחון שהרצונות האלה יתממשו. מה משגע את האדם? הרצונות. האדם מלא רצונות. רואה משהו בחוץ, גם אני רוצה. קליפת גם אני, גם אני, גם אני. כל הזמן העיניים בחוץ. אז הוא מתמלא ברצונות ולא יכול לקיים כלום. אז יש לו מלא מחובים. כי הוא לא בטוח שהוא יקבל אותם. הוא בטוח שלא יקבל אותם. אז הוא מלא מחובים. צדיק, אין לו הרבה רצונות. מה שהשם נותן זה הכי טוב. ומה שלא נותן זה לטובתי, אז אין לו מחובים. ולא זו בלבד, שאם הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. החסד, חסד השם, הוא מרגיש שמסובב אותו ושומר אותו. וכשהוא להיפך, חלילה, שלא בוטח, שהוא מתיירא תמיד מבידת הדין ומהעונש, כל הזמן בפחד, אז הוא מתדבק עצמו בדינים. מי שמפחד ממשהו, מתדבק במשהו הזה על ידי הפחד. וחס ושלום, שלא יבוא לו רעה. וכמו שכתוב, גם אני אבחר בתעלוליהם, ומגורותם אביא להם. מה שהם מפחדים, אני אביא להם, חלילה. שבכל מקום שאדם הוא חושב, הוא מתדבק. כל מקום שאדם חושב על משהו, מתדבק באותו משהו הזה. לכן נשמעים שלא צריך לחשוב יותר מדי עליהם. דברים של דינים, כל מיני עניינים של מחלוקות, לא להסתכל על זה. כי אחרת אדם מדבק את המחשבה שלו, את הרצונות שלו. ומתמלא בדינים, לא להתעסק עם זה. שבכל מקום שאדם הוא חושב, שם הוא מתדבק. ואם מחשב בדין, חושב על דינים, הוא מתדבק בדין. הדין נדבק בו, שלא נדע. וכשהוא בוטח בחסד, שם ידבק נשמתו, והחסד יסובבנו. ותמיד יתמין את עצמו כולו, בהשם יתעלה. כי שם זה הרחמים והחסדים. זה תורה, צריך להעמיק בה, תורה מאוד חשובה, מאוד מעשית, איך להנהיג את המחשבה, ואת הרגש והדיבור, זה התורה חסד יסובבנו. תורה הבאה, היא כאשר גופו חולה. בתורה רשמ"ה אומר כך, כאשר גופו חולה, גם נשמתו נחלשת. ואינו יכול להתפלל כראוי. אף על פי שהוא נקי מעבירות. הרי איסורים מאהבה זה איסורים שהם להם לא ביטול תורה ולא ביטול תפילה. כלומר, אפילו שאדם חולה, אז הוא הרבה דברים הוא לא יכול לעשות. אם הוא לומד תורה, זה מה שנותן לו את המזור, מרפא, ויכול להתפלל, אז זה סימן שאיסורים שיש לו, זה איסורים מאהבה. ככה הגמרא בשבת אומרת. גם שגמרה בברכות, גם יש לה הרחבה בזה. אבל חלילה, איסורים שיש להם ביטול תורה וביטול תפילה, זה לא איסורים מאהבה, זה איסורים מעבירות שלו, איסורים עם א'. על ידי איסור, עבר איסור, וא', שאלופו של עולם פרחה מהאיסור, נשאר איסורים עם י', בלי א', חלילה. ואז, ושר מרע, מסירים, הרע מסיר ממנו את כל את חיצוניות שגרמה לעצמו בעבירה, שלא נדע. אבל כאן אנחנו רואים דבר עמוק. עוד פעם, כאשר גופו חולה, גם נשמתו נחלשת ואינו יכול להתפלל כראוי, אף על פי שהוא נקי מעבירות. לכך צריך האדם לשמור בריאות גופו מאוד. על מה הוא מדבר כאן? בדרך כלל אנחנו תופסים את ענייני הנשמה בהיפוך מענייני הגוף. כלומר, אם הגוף חלש, הנשמה יכולה להתבטא. הגוף לא מחזיק את הנשמה יותר מדי, לא מסתיר, אז הנשמה יכולה להתבטא. אז גוף חלש זה טוב. זה בגלות יכול להיות. אבל לא אצל האדם קדוש כמו הבעל שם טוב, שהוא כולו גהול. אצלו גם הגוף הוא דבר אלוקי, וצריך להיות בריא כעצם בריאתו, מהשם יתברך. ולכן הגוף לא רק מקבל מהנשמה, גם משפיע אל הנשמה. ולכן אם הנשמה בריאה, הגוף צריך להיות בריא. נגרה דה פרזלה. צריך שאדם יהיה לו, יהיה בריא, וגם הגוף של העולם יהיה בריא. כמו ארץ הקודש. הארץ הקודש, הארציות של ארץ ישראל היא קדושה. היא רוחנית. אז לכן, כיוון שהתחיל אצלו ענייני הגאולה, התחילו כבר מאז הבעל שם טוב הקדוש, הוא התחיל הערת מלכה משיחת דוד המלך, לכן הוא התחיל עניינים של בריאות הגוף גם כן. ולכן לא רק הנשמה משפיע אל הגוף, אלא הגוף משפיע אל הנשמה. ואם הגוף חולה, גם הנשמה חלילה נחלשת. אם כן, ההנהגה משתנה. ההנהגה היא לא שהנשמה צריכה לדכא את הגוף, כדי שהגוף לא יפריע לה בעבודת השם, כמו צדיקים המאוחרים, אלא וכמו צדיקים הקודמים שהיו עושים צומות וכן הלאה, אותם ביטל הבעל שם טוב, החליף אותם במקוואות ובעבודת השם עם כל הכוחות ועם שמחה. אז לכן הוא אומר הפוך, הוא אומר שהנשמה והגוף יעשו שלום ביניהם, ויעבדו לאותו כיוון, שניהם, וגם הגוף יהיה לו הנאה רוחנית מעבודת השם. ועל ידי זה הם מרוויחים גם את תיקון הרצון ותיקון התענוג. ולכן הוא אומר לא להחליש את הגוף. הפוך מהדורות הקודמים, או הפוך מהנהגות אחרות שבדורות האחרונים, לא להתנכל אל הגוף. כמו שאמרו לנו בישיבה. כן, בישיבה היו אומרים לנו תאכל טוב, תישן טוב, תלמד טוב. אז אם כן, הגוף והנשמה צריכים לעבוד ביחד, ולא אחד נגד השני. וזה עיקר העומק של התורה הזאת. בתורה ר' מ"ו מובא יראה תמיד בעין שכלו. וזהו מדרגה גדולה לאדם שיראה תמיד בעין שכלו, השם יתברך, כמו שמסתכל על אדם אחד. זאת אומרת, כפי שאתה מכין את עצמך להסתכל על מישהו, ככה אתה תכין את עצמך הפנימה לראות נוכח השם. כשאתה עומד מול השם יתברך, הוא רואה אותך. ככה צריכה להיות אותה הכנה. ויחשוב, כאן ההדרכה היא למחשבה, שגם הבורא יתברך מסתכל עליו, כמו אדם אחר המסתכל עליו. כמו שמישהו מסתכל עליך, גם השם יתברך מסתכל עליך. אבל איך הוא מסתכל עליך? מבית ומחוץ. כמו שהוא מסתכל על התנועות שלך החיצוניות, הוא מסתכל על התנועות הפנימיות, על הרגשות שלך, ועל המחשבות שלך, ועל הרצונות שלך, גם את זה הוא רואה. כל זאת יהיה תמיד במחשבתו, כלומר, אדם צריך להזכיר לעצמו, הנה, אתה השם רואה אותי, אתה השם רואה אותי. רואה גם את תנועות המחשבה, זה נקרא יראת שמיים, שאדם יודע שהשם רואה אותו, ומתאים את עצמו אליו. להזכיר לעצמו, אתה רואה את המחשבות שלי, רואה את הרגשות שלי, רואה את הרצונות שלי. כך. אבל לזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא לא שוטר. הקדוש ברוך הוא יש לו עין טובה, הוא רואה לטובה. לא רק רואה מה לא טוב, ומה לא, כן קשור, הוא רואה מה טוב, הכל לטובה. וכל זה כדי שנתאפס, כדי שנתאים את עצמנו אליו יתברך. כל זאת יהיה תמיד במחשבתו, יזכיר לעצמו, ובמחשבה זכה וברורה וצלולה. וזו הדרכה מאוד מאוד חשובה של הבעל שם טוב הקדוש. אנחנו נסיים עם ירצה השם בעמוד כף ג' מעשה שהיה בקהילת רשקוב. איפה זה רשקוב? איפה שכל הרשקובים, שמה, איזה אזור בפודוליה. אל תשאלו אותי איפה זה פודוליה. על כל פנים, קרוב לאוקראינה. שמה היה רשקוב, רבנו התולדות יעקב, יעקב יוסף הכהן קץ מפולנה. אחד הקהילות שהוא היה רב שמה זה רשקוב. אז הוא מסביר כך. ושמעתי מהרב מורנו יואל מגיד מישנין דקהילת קודש נמירוב, אשר מקום קבורתו בארץ ישראל, בירושלים, תיוונה ותיקונן בינה בימינו, שפעם אחת נסע, כן, רבי יואל, אחד מהצדיקים הנסתרים, עם הרב דקהילת קודש רשקוב, שזה רבנו יעקב יוסף מפולנה, לקהילת קודש מז'יבוש, נסו ביחד. הוא בא לקהילת קודש בר, והתפללו שם באכסניה בבית בעשרה. היה להם עניין. ובסוף התפילה השמיט הרב מאצלם, הרב בעל התולדות. פשוט יצא משם. והלכו לבקשו, ומצאו שיצא מבית אחד. כן, נכנס מבית ויצא, נכנס לאיזה בית של מישהו. ושאלו אותו, מה עשה? מוסלו את האיש הזה, בעל הבית הזה, ששמו... שמו היה נקרא לב צורף, רב, לב צורף. הוא היה צורף פשוט. שאלו אותו, מה עשה הרב בעל התולדות בבית שלך? מה הוא נכנס אליך? ולא רצה לגלות. אבל כמו שגזר עליו שלא לגלות, בעל התולדות אמר לא להגיד מה היה. והאנשים הגדולים שהיו שם עם הרב כעסו עליו, תספר מה הוא עשה אצלך. הוא אדם גדול, הוא לא עושה דברים סתם. ואמרו וגזרו על הצורף הנעל שיומר להם האמת. ואמר הצורף הנעל, אני רואה בו נקמה. מי זה נקמה? כי אני פה, במעשה הזה, אני יש לי נקמה עליו. מדוע? כי בהיותו דר בקהילת קודש רשקוב, אותה הקהילה, לקח ממני כנס שני אדומים. הוא היה הרב של הקהילה, אב בית דין, וכנראה שהוא לא שמע לדין, או שהיה לו דין תורה, והוא... יצא חייב ולקח ממנו שני אדומים, שני מטבעות זהב, הרבה כסף ככנס. ועכשיו נתן לי הטלית של שבת קודש שלו במשכון, כמשכון, עד שיחזיר לו, כן, יחזור מן הדרך ביפדה ממני. זאת אומרת, כשהוא הסתלק מהרבנות, כשהוא נעשה תלמיד של הבעל שם טוב, הוא ראה שצריך לשנות את הדרכים שלו. הדרכים שלו עד אז היו קשוחות. אז היה... הרבנים היו קשוחים. מאז בעל שם טוב הלאה, הרבנים נהיו רכים, ממותקים. לפני הבעל שם טוב, הרבה רבנים היו, היה אסכולה של הרבנים המרים והקשים. עד היום נשארו כמה שלא טעמו מהבעל שם טוב. אבל הבעל שם טוב בא להמתיק את כל המרירות ולרקח את כל הקשיחות, ולכן מאז והלאה יצאו רבנים מתוקים ורקים, שלא מקפידים על הציבור, לא מטילים אימה יתרה, לא בתוך ביתם ולא בתוך קהילתם ולא על העולם. אז הוא, כשהוא הכיר את הבעל שם טוב, הבעל שם טוב, הוא אמר לו, במה, מתי יגביע אותי? כבודו אמר, אתה אמרת שתגביע אותי, אמר לבעל שם טוב, בשביל זה אתה צריך להוריד את הקשיחות ולעשות תשובה על כל מי שהקפדת. אז הוא התחיל להחזיר כספים של כל הכנסות. אז הוא נכנס אל מי שלקח ממנו שני אדומים, לא היה לו מה לשלם, לא נשאר בלי כלום. החזיר את הכל. לקח את הטלית של שבת, נתן לו, הוא אומר שאני אחזור בחזרה, אז אני אשלם לך, תחזיר את הטלית. נשאר בלי טלית. אז הוא ראה בו נקמה. אותו לב צורף. וגזרו עליו האנשים, הרבנים שהיו שם, תקף ומיד, תמחול לו השני אדומים, ותחזיר לו את הטלית. והחזיר לו. אבל הבעל התולדות לא רצה לקבל. לא רצה לקבל את הטלית. עד שנתן הצורף תקיעת כף, שמחל לו בלב שלם. אז קיבל את הטלית. ומהתענית של הרב הנזכר למעלה, כך היה, ההנהגה שלו, של בעל התולדות, ההנהגה שלו שהוא היה עושה הרבה תעניות. בשביל תשובה, בשביל להזדכך, בשביל להחליש את הגוף, שהנשמה שלו תתגלה אליו, שלא תהיה מוסתרת כל כך. אז זה היה הנהגה אז, הרבה צומות. אז מה היה עם התענית שלו? כך היה. שהיה מתענה כתשובת הקנה. מה זה תשובת הקנה? תשובת הקנה נקרא תענית הפסקה. מה זה תענית הפסקה? דהיינו שמתענים ביום ומפסיקים התענית לאכול דבר מה בלילה. כמו שלהבדיל הישמעאלים עושים ברמדאן, או שאומרים שהם עושים ברמדאן. תפסנו כמה פועלים אוכלים בכל מיני מקומות נסתרים. אבל פה מדובר שלוקחים, בעצם יש דבר כזה בשובבים, הרבה עושים, שמתענים יומיים או שלושה, וביום השלישי, בערב, רק אחרי צאת הכוכבים, אוכלים קצת. ויש כאלה מתענים משבת לשבת. הבעל שם טוב אומר לא לעשות את זה, אלא יותר לזכך במקום להטיש את הגוף, או להכחיש את הגוף, יותר לטהר את הגוף במקוואות. וכמובן, כאשר אדם יש לו תאוות אכילה, לעצור. לא לאכול בכלל, אלא לעצור, ולא להימשך אחר בולמוס. אם הוא עוצר ודוחה באמצע האכילה, זה כמו תענית. ואם מרגיזים אותו, והוא מקבל, סובל את היהודי השני, אז זה כמו הרבה תעניות. זה ברוחניות, תענית ברוחניות. אז אם כן, איך הייתה התענית? היה מתענה כתשובת הקנה, כמעט כל השבוע ורק אוכל בשבת, ובזה האופן התענה מדי יום ביום במשך שנים. ובכל חודש וחודש התענה פעם אחת משבת לשבת לגמרי. לא אוכל ולא שותה. ואין איש מאנשי הבית שהיו יודעים מזה התענית. הוא עשה את זה בסתר. בשולחן ערוך הקדוש כתוב שאם אדם אוכל ואדם מתענה ומספר שהוא מתענה, אבון יחשב לו. אם הוא מתגאה בתענית זה לא טוב. זה כאילו אבון חלילה. אז לא אף אחד לא יודע שהוא מתענה. רק בתולה אחת, כן, בת צעירה, בת אחותו של הרב, הוא עשה עימה מעמד ומצב שהיא תביא לו לאכול ולא אחר, וגם תפנה המאכל. מיד לוקחת את האוכל שלא יוודע לבני הבית. כביכול הביאה את האוכל, אז הוא אכל. אבל היא ידעה את הסוד ולא סיפרה, הביאה את האוכל ומיד צילקה אותו. ככה התענה 5 שנים. 5 שנים לעשות תשובה, כן, להמתיק את האופי המריר והתקיף שלו, כן, החשיבותי וכן הלאה, וגם להחזיר את כל מה שהוא לקח. ובשנה השישית יראה שהתענה משבת לשבת, והבעל שם טוב היה בדרך ושמע כרוז משמיים. מהר רוץ אליו עם רוצה, אומרים לו מן השמיים לרוץ אל בעל התולדות, כי היום התבטלו המוחין שלו. מרוב תעניות הוא יכול ממש לאבד את כל הבריאות שלו. ורץ אליו עם רוצה גדולה, עד שמת לו סוס בדרך בשווי 10 אדומים. זאת אומרת, הסוס של הבעל שם טוב שהלך לעצמכם, הולך לו מכונית, שלא נדע. כן, סוסיתה. אז זה סוס אחד כבד שעלה 10 מטבעות של זהב, זה לא פשוט. ואמר הבעל שם טוב הקדוש לערב בעל התולדות, מת לי סוס. כשהוא הגיע אליו, מיד תפס אותו, שלא ימשיך את התענית, נתן לו לאכול מיד, ואמר, אתה רואה? מת לי סוס של 10 אדומים בדרך על ידך, בגללך, ותהיה כפרה תחתיך. הסוס כפרה תחתיך. הסוס הלך כפוירס. ואתה תחיה. ותקף אכל, נתנו לאכול, לא כתוב אם זה היה ספגטי או משהו, מה נתנו, אבל נתנו לאכול, ושמע לו אחר כך. זאת אומרת, אחר כך הוא כן הלך בדרך האחרת, שכן אוכלים לשם שמיים. ויש תחת ידי, אומר הרבי מליניץ, רבי גדליה מליניץ, תלמיד הבעל שם טוב, איגרת ששלח הבעל שם טוב לערב בעל התולדות בזה הלשון. אז הוא כתוב שם העתק שכתב בעבר האיגרת, שהוא העביר את האיגרת מקהילת מז'יבוז' לקהילת נמירוב רבתא. כן, נמירוב עם כל המחוזות. אני מילי בכתב הרצו ושוב כמראה הבזק, מראה הכהן. אף בית דין לקהילת קודש הנזכרת, מעוז ומגדול, הרב המופלא עושה פלא, חכם הכולל, מורנו יוסף הכהן, לקהילת קודש הנזכרת, אף בית דין. וזה לשון האיגרת, ליד אהובי, אהוב נפשי, הרב המאור הגדול, עוקר הרים, פטיש החזק, המפורסם בחסידות, החכם השלם המופלא, עושה פלא, הנצמד בקירות ליבי, דבוק מאחלי, מורנו יוסף הכהן. הנה גלילת יד קודשו קיבלתי, וראיתי ראייה אחת בשתי שורות העליונות, והבין את הרמז, ושם נאמר שרומה על אותו אומר כאילו מוכרח להתענות. אחרי שהוא קיבל את ההנהגה לא להתענות, הוא כותב לו שהוא חייב. אומר הבעל שם טוב, ותרגס בטני מכל הקורא, והנני מוסיף בגזירת עירין, בגזירת מלאכים, ובצירוף קודש בריך ושכינתה לבא להיכנס את עצמו בסכנה בזה. כי זה מעשה מרה שחורה ועצבות. תדע לך, זה יצאת היצר שתיכנס למרה שחורה ועצבות, ובמרה במסכת ברכות, מופיע שאדם שמתענה ולא נשמר במידותיו, חלילה מידה שחורה, נכנס למרה שחורה ועצבות. ואין השכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בתהילים, אלא מתוך שמחה של מצווה. במקום להתענות, תעסוק בשמחה של מצווה. כאשר ידוע לרום מעלתו דברים שלימדתי כמה פעמים, והיו הדברים האלה על ליבו, ועל דבר סעיפי מחשבותיו המביאים אותו לזה, שהוא חושב שחייב להתענות, יצחה והיא אלוקים ממך גיבור החיל. בכל בוקר ובוקר בעת לימודו, ידבק עצמו באותיות בדבקות גמור. במקום להתענות, תכניס את עצמך, את נשמתך בתוך האותיות, בתוך אור אין סוף שבתוך האותיות. בדבקות גמור, הוא אומר לו, בכל בוקר ובוקר, בעת לימודו, כוונה כנראה לפנות בוקר, ידבק עצמו באותיות, בדבקות גמור לעבודת בוראו ברוך הוא, ברוך שמו. ואז ימתיקו הדינים בשורשם, ויקל מעליו הדינים. הוא הבין שיש לו דינים. ומבשרך אל תתעלם חס ושלום להתענות יותר מהחיוב ומהצורך. ואם שמוע תשמע לקולי, והיא אלוקים ממך. ובזה הקצר, ואומר שלום, מיני הדורש שלום, שלום תורתו. נאום ישראל בעל שם טוב, והפריום נמתי, לבנו יחידו, הרבני המופלג, הידיד, כבוד מורנו שמשון, כן, שהוא כתב רבנו אברהם שמשון מרשקוב, בן בנו יחידו של בעלת תולדות, הוא כתב סידור, כן, בשם הבעל שם טוב, סידור תפילה מאוד מאוד נפלא, שיש את הכתב יד שלו. ואם יוצא חלציו, בנו יחידו, בנו ידידי, רבי, מורנו, צבי אירץ, נרו יאיר, ולכולם בכלל ובפרט. עד כאן מביא הבעל שם טוב את דבריו, ומכאן אנחנו למדים שעניין של הנהגת הגוף, אנחנו חייבים להיזהר, כיוון שהגוף גם השם יתברך ברא. הנשמה הלך והגוף פה הלך, חוסה על המלך. הגוף של ישראל זה בשר קודש. הגוף של יהודי הוא רוחני. יש בו קדושה. לכן לא להתנקל. במקום להטיש את הגוף על מנת שהנשמה תתגלה, עדיף לזכך את הגוף. עדיף לתאר אותו יותר. לתאר את החושים. לתאר אותו במקוואות ותהרה. לנוק ההלכה, ועל ידי זה ודאי שיעיר עליו שכינה. כן, אי רצון שבזמנים האלה יהיה לנו המתקות, וכל אפילו רמש של מחלוקות זה יברח מעם ישראל, ועל ידי שיהיה לנו המתקות בתוך עם ישראל, גם יהיה על כל העולם בשמחה, בטוב לבב, מרוב כל אמן.